בעשרת ימי תשובה. שהם אולי בבחינה מסוימת מחנה ליום הכיפורים. שיום הכיפורים הוא היום שבמובן מסוים הוא הגדול ביותר במשך השנה. כמו שהתורה קוראת לאחד הכינויים ליום הכיפורים, אחת בשנה. כלומר, זה יום שפעם אחת בשנה הוא קיים. יש עוד מדרש שאומר על הפסוק בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש כמה דרשות למה מתייחסים ליום שהוא המיוחד, שהוא אחד מכל שאר ימי השנה. אז יש כאלה שדורשים את זה על יום הכיפורים, שהוא היום היחידי בשנה ולא שייך לקדוש ברוך הוא. כמו שיש כאלה שדרשו דרשה נוספת, שהשטן בגימטריה זה 364, וימי השנה הם 365. כאילו לומר, על פי המדרש, אני חושב, בפרקת דרבי אליעזר, שהשטן ביום כיפורים אין לו שליטה. 364 ימים השם נתן לו שליטה בעולם, שיסטין, שיחתי, שיקטרג, שיעניש. אבל יום אחד בשנה, אפילו לשטן, שהוא מקור הכוחות השליליים שבעולם, אין לו כוח. כמו שמופיע במדרש, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עברתי בעולם וראיתי עם אחד שהוא כמו מלאכים, יחפים, לא אוכלים, מתפללים, עטופים לבנים, אין לי מה להגיד עליהם כלום. אז רואים שיום כיפורים הוא יום עילאי, מיוחד. כשם שיש כאן עבודה שהיא נעשית פעם אחת בשנה. כל עבודת יום הכיפורים, שהיא העבודה המיוחדת ליום כיפור, שזה כניסת הכהן הגדול לקודש הקודשים, כל הכפרות של שני השעירים, שעיר לעזאזל, זה העבודה שנעשית אחת בשנה. אז מה המשמעות של העבודה הזאת? אז יש במערל, בדרוש שלו לשבת תשובה בסוף ספר באר הגולה, מאמר עמוק מאוד, בחלק השני שלו, לקראת הסוף של הדברים של הדרוש הזה. מה שמופיע פה אצלי בדפוסים זה מעמוד פי ועלה עד הסוף, ושם הוא מבאר את לפי דרכו את העניינים העיקריים, מסביר על פי דרכו את העניינים העיקריים שיש ביום כיפור. מה זה העניינים העיקריים? בין חמשת העינויים של יום כיפור שמופיעים במשנה, עינוי מאכילה, שתייה, רחיצה, סיכה, תשמיש המיטה, נעילת הסנדל וכדומה. מה המשמעות של חמשת העינויים? מה המשמעות של עבודת הפר ושני השעירים? כשבעיקר השאלה הגדולה שכבר המדרשים שאלו עליה והרמב"ן מדבר על זה בפרשת אחרי מות, מה זה עבודת השעיר לעזאזל הזאת, שלוקחים שעיר ונותנים אותו כאילו לעזאזל? מה המשמעות של העבודה הזאת? ומה המשמעות של עבודת הקטורת? אחד הדברים המיוחדים ביום הכיפורים זה כי בענה נראה על הכפורת. בשביל שהכהן הגדול יוכל להיכנס לקודש הקודשים, הוא צריך לבוא בענן, שזה כל העבודה של הקטורת, של שלוקחים שלושה קבין ושוחקים אותם דקה מן הדקה בערב יום הכיפורים וקומצים אותו ולוקחים גחלים כמו שהמשנה ביום המבארת ונכנסים לקודש הקודשים ושמים את המחתה עם הקטורת והמחתה ועולה ענן. כלומר יש כל העבודות שנעשות בקודש הקודשים בעצם זה בעיקר שלושה, עבודת הקטורת, אחרי זה כפרת הפר ואחרי זה כפרת השעיר. מה המשמעויות של כל העבודה הזאת? כן, אז המהר"ל נקרא כמה קטעים שבו. בעמוד 60. אתם יש לכם את העימוד שלי? שם זה עימוד אחר. מה? לא, לא, זה לא בבאר, זה בסוף, זה בדרשות. אין לך את הדרשות. לכל דבר מודרני יש גם חסרונות. כן? כן, כותב המהר"ל. בצורה, ביטוי מאוד כוללני, בעמוד פי א', בעמודה השמאלית. כל המצוות, זה לקראת סוף הדיבור הזה. שם הוא מדבר על העבודה של הקטורת, ומה זה הדקה מן הדקה. מה המשמעות שלה? בכל אופן, בין השאר הוא כותב שמה, כל המצוות שציווה השם יתעלה ביום הגדול והקדוש, הכל לסלק הגופניות שבאדם, עד שהוא כמו מלאך לגמרי. כלומר, זה ביטוי כוללני שכותב המהר"ל, שביום הזה, ביום כיפורים, כל המצוות שיש ביום הזה, בין המצוות שחלות על כל אחד ואחד, שזה מצוות העינויים, ובין המצוות בבית המקדש של הכהן הגדול ושל בקודש הקודשים, כל עניינם זה איך שביום הזה לסלק את הגופניות שנהיה כמו מלאך. מה פירוש לסלק את הגופניות? אין הכוונה לסלק את הגוף בפני עצמו, אלא הכוונה שלמרות שהאדם הוא בגוף וכל השנה הוא בגוף, ביום הכיפורים הוא יתעלה מעל ענייני הגוף. מה פירוש להתעלות מעל ענייני הגוף? כן, בין השאר הוא כותב בעמוד פי א' בעמודה הימנית לקראת סופה, מפני שישראל דומים ביום הכיפורים למלאכי השרת והשכינה ביניהם, שלכך נקרא יום הכיפורים לקדוש השם מכובד, כי ישראלי ביום הזה קדושים ונקים כמלאכי השרת אשר שכינה ביניהם. כלומר שביום הכיפורים מה שהשם ציווה ומה שהוא רוצה להביא את עם ישראל למדרגה כזאת היא שהם למרות היותם בגוף, למרות היותם עם ככל העמים, אבל הם יהיו כמלאכים. ולכן אם הדבר הבסיסי ביותר לדבר הזה שהוא קיים גם היום, כלומר יש לנו את זמן עבודת בית המקדש אבל הוא קיים גם היום, זה העינויים. ומה משמעות העינויים? הוא ממשיך, נמשיך את הפסקה שזה מה שהוא מדבר וביום הכיפורים. בפסקה בעמוד פי א' בפסקה השמאלית. כיוון שמה שהשם רוצה, שעם ישראל ביום הזה יהיו כמו מלאכים, לסלק את הגופניות שלהם, ולפיכך ציווה לענות נפשו, הכל כדי לסלק ולמעט את הגוף, עד שיהיה האדם קדוש כמו מלאך. ואז הוא יהיה יותר ממלאך, כיוון שמלאך הוא בלי גוף, לא בעיה בשבילו להיות מלאך, להיות מנותק מעניינים חומריים. אבל המיוחד בעבודת האדם שלמות היותו בגוף, בעצם הוא יהיה קדוש כמו מלאך. ומפני כי הנשמה היא עומדת בגוף. ואם שהנשמה היא קדושה ותאורה, אבל היא עומדת בגוף. זאת המציאות שלה מאז שהאדם נברא, וזה כל מציאות האדם שהוא נשמה בגוף. הנשמה מצד עצמה היא קדושה, אבל היא ניתנה בגוף. ולכך ראוי לגוף עידון, עד שיהיה ראוי לנשמה לעמוד בו. זה לא ביום כיפורים, בימים כתיקונם, בכל השנה כולה, כדי שהנשמה תעמוד בגוף, הגוף צריך שיהיה בו איזה שהם עידונים, כדי שהנשמה הקדושה תוכל להתחבר בו, אחרת הנשמה תסתלק ממנו. ואז כשאדם מטפל בנשמה שלו, שזה כמובן כמו שמופיע עוד מעט, על ידי אכילה, שתייה, רחיצה, סיכה, אז בימים כאלה הנשמה יושבת אצל הגוף כראוי. אבל ביום הכיפורים ציווה השם יתעלה למעט הגוף ולענות הנפש בחמישה עינויים, ואז אין הנשמה מיושבת בגוף. כלומר, באמת המציאות של יום הכיפורים, כמו שאמרנו שזה אחת בשנה, בעצם מביאה את האדם למצב כזה שבו הנשמה לא מיושבת בגוף, והיא נבדלת לבדה, לעצמה, מסולקת מן הגופניות, והוא כמו מלאך. כלומר, שהמטרה ביום הכיפורים היא ליצור מצב כזה שבו הנשמה הקדושה, שהיא כל השנה כולה מתחברת לגוף, והיא מתחברת לגוף גם בעניינים כמו שנביא, בענייני גוף, רחיצה, שיחה וכו', אבל גם יש לה מצוות שבגוף. הרי גם יום השביעי שבת זה יום השביעי שהוא בתוך הגוף. היינו בדרך כלל כל השנה כולה, גדר העבודה שלנו זה עבודה של קדושה בתוך הגוף, עם הגוף, במצוות שבגוף. אנחנו לא מתנתקים מן הגוף. אבל פעם בשנה, עבודת יום הכיפורים, היא באה להבדיל את הנשמה מן הגוף, כאילו שהנשמה תהיה נבדלת לעצמה, ואז היא תהיה כמו מלאך, מסולקת מן הגופניות. אבל כיוון שבאמת זאת עבודה מיוחדת, היא קשה מאוד, היא לא נורמלית למציאות, לכן היא רק אחת בשנה. היינו כל השנה כולה גם לא ניתן, לא שהיה מקום לדרוש שיהיה לאדם יום כיפורים כל השנה כולה, זה באמת לא ניתן לדרוש. רק מכוח בעצם יום הכיפורים זה עבודה אחת של הבדלת הנשמה מן הגוף, אבל זה בעצם מה שנותן כוח לאדם לכל משך השנה כולה. הוא מסביר אחרי זה מה יש בכל השנה כולה. ומפני כי לנפש יש חמישה שמות, נפש, רוח, נשמה, יחידה וחיה, נמצא שיש חמישה דברים בנפש. יש חמישה רבדים פנימיים בעומק של הנפש, שזה שמות כאלה שנקראים בספרות הפנימית, בספרות הקבלה. ולכן הוא מסביר שחמשת העינויים זה כנגד חמשת חלקי הנפש. וכנגד זה חמישה עינויים למעט ולסלק הגופניות. והוא מפרט עכשיו כל פרט ופרט לאיזה חלק של הנשמה מתאים העינוי. לא נקרא את הכל, אבל נקרא חלק. כי הנשמה נקראת חיה, מפני שהיא חיה. וכנגד זה עינוי אכילה ושתייה. והוא מיעוט החיות הגופני. כלומר, האדם חי, ואדם צריך לאכול ולשתות, כדי שיהיה בו חיות. אם הוא לא יאכל וישתה, אז הוא לא יוכל לחיות. ולכן בעצם האדם חי, אוכל ושותה, כדי שהנפש תתיישב בגוף שלו. הנפש שנקראת חיה, לפי מה שהוא אומר פה. אבל כאשר אדם ביום הכיפורים ממעט את החיות הגופני, ובזה אין הנפש מיושבת בגוף. כלומר, בזה שהוא ממעט את החיות הגופני, הוא גורם לכך שאותו חלק בנפש, החיה, היא באמת כאילו לא מיושבת בגוף. כלומר, היא נבדלת מן הגוף, ואז כאילו היא עומדת בפני עצמה. אחרי זה הוא מסביר גם על איסור תשמיש המיטה, שזה כנגד שם יחידה. טוב, לא נקרא את הכל, הוא מסביר באופן כללי את כל חמשת העינויים, אם נקרא לדוגמה אחרי זה, הוא מדבר על רחיצה, בעמוד פ' ב' למעלה. ואיסור רחיצה כנגד שם נשמה, על שם נר השם נשמת אדם, שהנשמה היא מהירה. פה הוא מסביר גם למה צריך להתרחץ. כלומר, למה רחצה זה דבר לא שלילי, זה דבר טוב, ככה צריך. כבר שרק אז האדם שומר את הנפש שלו בגוף. זה כנגד הנשמה. הנשמה היא מהירה, כי היא הזיב, הניצוץ אשר שופע מן השם מתעלה. וכאשר יש לגוף רחיצה, שהיא מעדנת את הגוף, עד שיש לו זיב, ואז הנשמה מתיישבת אצל הגוף. כלומר, במשך כל השנה כולה, הרחיצה היא טבעית ואפילו היא טובה לאדם. כמו שכתוב שאילל כשהיה הולך לרחוץ היה אומר שהוא גומל חסד עם העלובה, עם הנפש, עם הגוף. כלומר שהגוף הוא כלי לנשמה, ולכן הוא צריך גם כן לזכח אותו כדי שהנשמה תתיישב בו. זה בכל השנה כולה. וכאשר ממעט את הגוף מן הרחיצה, שהיא עידון הבשר, אז אין הנפש מתיישבת בגוף במה שנקרא נשמה, על שם נר השם נשמת אדם. וכך הוא מסביר את כל הפרטים של איסור תשמיש המיטה, ואיסור שיחה, ואיסור נעילת הסדן, שכולם באות לגרום לכך, כדי שהנפש למעט את הגופניות. אני עובר לעמוד פ"ב בעמודה השמאלית, למעלה. אלו הם חמשת עינויים הכתובים בתורה, וכולם הם למעט את הגופניות מן הנשמה, עד שהיא קדושה לגמרי מן הגוף, כאשר ראוי לנשמה. כלומר, הנשמה, כמו שאמרנו, מהרגע שהאדם נולד, הנשמה ניתנת לגוף, ועכשיו האדם עובד יחד עם הגוף. ביום הכיפורים, כאילו האדם עושה פעולה נגדית, כאילו מחזיר את המציאות למקודם, שהגוף נבדל, והנשמה כאילו נבדלת מן הגוף. כמו שהנשמה מצד עצמה היא מלא הפלא, שהשם עשה שהוא ברא את הנשמה והטביע וחיבר את הנשמה, הנשמה לא בורחת מן הגוף, שזה הפלא. כמו, אז זה כותב הרמ"א, שעל זה אנחנו אומרים, הוא מפליא לעשות, שהשם שומר את הנשמה בגוף. אבל ביום הכיפורים העינויים הם כאילו להבדיל את הנשמה, שכך מצד טבעה של הנשמה היה ראוי לה לא להתחבר לגוף, וביום הכיפורים אדם כאילו מבטא את מה שמן הראוי למדרגת הנשמה. והוא ממשיך, זה היסודות של חמשת העינויים, וכן תמצא עוד, כל מעשה יום הכיפורים, הכל כדי לסלק ולמעט את הגוף. כן, על פי זה הוא גם מסביר, זה מה שחמשת העינויים, שזה בעצם בזמן הזה, זה מה שנשאל לנו בדאורייתא. אבל על פי זה הוא גם כן בעצם מסביר את העניין של כל עבודת יום הכיפורים, היינו גם עבודת שני השעירים, גם עבודת הכניסה לקודש הקודשים, וגם עבודת הענן. מה זה מדרגת הענן? מה המשמעות? כמו שאנחנו רואים שהענן הוא תנאי לכניסה. כלומר, כאילו לפני כל העבודות, כלומר עיקר העבודה, כאילו עבודת הכפרה, היא השחיטה של הפר, והזיית הדם שלו בין הבדים, אחרי זה על הפרוכת, ואחרי זה על מזבח הזהב. ואחרי זה שוחטים את השעיר הפנימי, גם כן מזים את זה על אותו דבר, על בין הבדים, על שעיר, על מזבח הזהב, אחרי זה מערבבים ומזים את זה על הפרוכת, ואחרי זה על מזבח הזהב. אבל מה זה כפרת הענן? מה זה הענן הזה? מה המשמעות של הענן? כי בענן נראה על הכפורת. שכמו שאנחנו יודעים שבעצם הענן הזה, זה כל השנה כולה, כמו שאנחנו אומרים את המשנה בפיתום הקטורת, 368 שממנים, קבים היו בה, 365 כמניין ימות החמה, ושלושה סמים יתרים כנגד יום כיפורים, שמהם נוטלים בערב יום כיפורים ושוחקם דקה מן הדקה, שזה שלושה סממנים שהיה שוחק אותם דקה מן הדקה, ואז מתוכם הכהן לוקח קומץ, ולוקח גחלים מהמזבח החיצון, ונכנס פנימה, ושם את המחתה, על בין הבדים או על אבן השתייה בבית שני, והיה שם את הקטורת עליה, וזאת הייתה אחת מהעבודות הקשות שבמקדש. אבל מה המשמעות של העבודה הזאת? כותב המהר"ל בעמוד פ"א, באופן כללי הוא מביא, שזה הוא מקדים לזה, שעבודת הקטורת כתוב בגמרא בזבחים, שעבודת הקטורת היא כנגד לשון הרע. תנא דבר רבי ישמעאל, על מה הקטורת מכפר? על לשון הרע. יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה שבחשאי. לפני כן הוא העריך לדבר על המשמעות החמורה מאוד של לשון הרע. כמו שהגמרא אומרת שלשון הרע היא שקולה כנגד שלושת העבירות החמורות. כך כתוב בגמרא בערכין. כן, הגמרא בערכין. כל המספר לשון המגדיל עוולות כנגד שלוש עבירות. עבירה דתיים, גילויות ושפיכות דמים. כן, ואז בעצם יש כאן פלא גדול, כמו שהוא כותב שם. בעמוד עין ח' הוא כותב את זה. אין ח' בכל החטאים הגדולים שהגדילו עונש, כמו ח' הזה שהוא לשון הרע. כלומר, שח' לשון הרע זה החטא שהוא נחשב לחטא הכי גדול. שזה פלא גדול. על פניו זה חטא שהוא נראה קל. אבל מצד הפנים שלו, מצד המשמעות, הקלקול הרוחני שלו, הוא יותר גדול מכל העברות החמורות. ולכן הוא כותב שמה בדיבור המתחיל, והנה יתבאר. כי מי שהוא כותב בלשון הרע, מגדיל הבנות נגד אלו שלושה חטאים. ואל יטמע האדם, אם ימצא חטא שנראה לאדם שהוא חטא קל, והוא חמור מאוד. יש חטא שלכאורה נראה מאוד מאוד קל. בסך הכל, מה זה? אדם מדבר. הוא לא עשה. מי שהורג זה משהו. מי שעושה מעשה, במיוחד אם זה מעשה חמור, שפיכות דמים, עבודה זרה, זה דבר חמור. אבל מי שמדבר, מילים לא הורגות. מילים, סך הכל אמרתי, מה זה? דיבר. אבל הוא אומר, אל יטמע אדם, זה חטא קל והוא חמור מאוד. כן, והוא מביא שזה לא, יש, רואים את זה בעיקרון כזה, שיש חטא, שהוא קל והוא חמור מאוד, כאשר לפני כן הוא הסביר, מפני שהחטא הזה של לשון הרע, זה ההסבר שלו, שהחטא של לשון הרע, זה מפני שהוא פוגע בעצם הגדרת האדם. היינו מהותו של האדם, והיה אדם לנפש חיה, כותב התרגום אונקלוס, רוח ממללה. כלומר, עיקר מהותו של האדם, זה העובדה שהוא מוגדר האדם המדבר, שיש לו יכולת דיבור. שכמובן דיבור זה מרכיב של שילוב של כל הכוחות שלו, של השכל שלו, של הדעת שלו, של החיבור של הגוף, של השכל, של הנשמה לגוף שלו, עד כדי כך שזה יוצא בכלי הדיבור. כלומר, יש כאן איזשהו שילוב של חוכמתו של האדם, עד כדי כך שזה יוצא בכל חמשת מוצאות הדיבור, בשפתיים ובשיניים ובלשון, שזה חיבור בין הגוף בין הפנים, בין הנפש לגוף, היא מתבטאת בדיבור. אז הדיבור הוא עצם מעלת האדם. לכן אם יש אדם שהוא, יש לו בעיה בנפשו, בשכלו, יש תמיד זה מתבטא בבעיה בדיבור. כלומר שהדיבור הוא הוצאת המחשבה אל החוץ. ולכן כשאדם פוגע בדיבור, בפרט שהוא מדבר גם כן על רע, לא שהוא פוגע בדיבור באופן כללי בכל מיני דברים אחרים, אבל אם הוא פוגע בדיבור, על ידי זה שהוא מדבר על רע, על הרע שיש בעולם, זה פגיעה בעצם מעלתו של האדם. זה עניינו של חטא לשון הרע. ולכן הוא אומר שהכתורת, מה שאומר בעמוד פי א', שהכתורת היא מחפרת על לשון הרע. והוא כותב שם, יש בזה סוד, איך הכתורת מחפר על לשון הרע? מה יש בכתורת שמחפרת על לשון הרע? אז בגמרא דיברו על בחשאי, אבל הוא מוסיף עוד נקודה. שמעו בפרק יש בערכין, רבי אבא בר חנין אמר, סיפר לשון הרע אין לו תקנה, שכבר קראתו דוד ברוח הקודש, אמר יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. כלומר שחל עליו דין קראת, זה פלא, שבדיבור בלבד, כאילו הוא נחרט. מה פירוש נחרט? ומאחר שכבר נחרט, אין כאילו לא תקנה. כלומר כאילו משמע שלשון הרע היא קורטת. מה זה קורטת? היא קורטת את נפשו של האדם מהמקור שלו. האדם באופן כללי קשור למקור. מי הוא המקור של האדם? הקדוש ברוך הוא. הקדושה. הקראת זה שיש נימים נפשיים שמחברים את האדם, את נפשו של האדם, אל המקורות הרוחניים שלו, וקראת באופן כללי, ופה מדברים על מי של לשון הרע, הוא כאילו נחרט, כאילו החוטים נפסקו. נחתכו, וכאילו לאדם אין חיבור. ולכן הוא מסביר מה זה כתורת. לכן, הכתורת הוא הקישור בו התעלה. שלכך נקרא כתורת מלשון קישור. וכשדוע מלשון כתורת. כתורת בגימת, בארמית זה גם כתיר. כתיר זה לקשור. כלומר, לכן הכתורת היא גם קושרת. לכן הכתורת היא מחברת את הקשר מחדש. לשון הרע מנתקת את הקשר, והכתורת מחברת את הקשר. ולוקח הקטורת בפרט מכפר על השנה שניחת מן השם יתעלה. זה כל השנה כולה. כל השנה כולה שיש עבודת הקטורת, שזה עבודת הבוקר ועבודת הערב, היא מכפרת על לשון הרע. מה המיוחד בראש השנה, ביום כיפור? המיוחד ביום כיפור שיש קטורת שהיא דקה מן הדקה, שוחקים אותה עוד פעם, עושים אותה דקה מן הדקה, והעבודה שלה היא לא בחוץ. כל השנה כולה זה על מזבח הקטורת, ועכשיו זה בפנים, שמים אותה בתוך קודש הקודשים. על זה הוא מסביר ככה. התחלנו לקרוא את זה בקודם, אבל לא קראתי את הסוף. כיוון שישראל דומים ביום הכיפורים מלאכי השרת והשכינה ביניהם, כמו שקראנו מקודם, לכן נקרא יום הכיפורים קדוש השם מכובד, כי ישראל ביום הזה הם קדושים, נקיים כמלאכי השרת והשכינה ביניהם, לכן הם צריכים כפרה מן אבק לשון הרע, ביותר אשר הוא מסלק השכינה. כלומר, ביום הכיפורים, שהשכינה שורה על ישראל, שאין מקום לשטן לשלוט, והשם שולט על ישראל, ולכן הוא מכפר על ישראל, אז צריכים כפרה יותר, אפילו על אבק לשון הרע. כל השנה הזה מכפר על לשון הרע. הכתורת ששוחטים אותה דקה מן הדקה, זה כנגד כפרת על אבק לשון הרע. ואחרי זה הוא מביא את הגמרא. אמר רבי דו אמר רב, גרוב בגזל, ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע. לשון הרע סלקדה איתך, אלא באבק לשון הרע. ולכך יש שתי כתורת ביום הכיפורים. האחד על לשון הרע, שהרי גם ביום כיפורים מביאים כתורת על מזבח הכתורת בחוץ. והשני על אבק לשון הרע. ולפי רחמו במסרת יום המולוך, אופנם כתורת שמים דקה מן הדקה, שבערב יום הכיפורים מחזיר הכתורת למחתשת עד שהיא דקה מן הדקה. וזה מפני כי הכתורת הנוסף ביום הכיפורים הוא בשביל אבק לשון הרע. ולכך צריך אבק גמור, שהוא על אבק לשון הרע. עכשיו, הוא מסביר את זה, מה המשמעות? ומפני שאמרו, והכל באבק לשון הרע, יש כאן מין משהו כזה כאילו בלתי אפשרי. רואים פה שכאילו כולם חוטאים באבק לשון הרע, משמע שאפילו צדיקים, אין מי שניצול מזה, מאבק לשון הרע. אז בעצם בזה הוא אומר, מה זה אומר? רצה לומר, שאי אפשר לאדם במה שהוא אדם להיות נשמר מזה. כלומר, לפי דרך הטבע, לפי האדם שהוא אדם, גם עם הנשמה שהשם נתן בקרבו, אבל רק כמו שאמרנו לקום, הנשמה היא בגוף, האדם לא יכול להיות ניצול מאבק לשון הרע. הרי האדם צריך לדבר. יכול שאם האדם לא ידבר בכלל, הוא ינצל מאבק לשון הרע. אבל האדם באופן כללי מדבר. ואפילו אם האדם מדקדק על דיבורו, או עושה את כל המאמצים, בכל אופן כאילו כתוב שהאדם כאדם, בעצם העובדה שהוא אדם בגוף, לעולם הוא לא יכול לנצל מאבק לשון הרע. זה בשנה כתיקונה. אז זה מה שהוא אומר. באופן כללי, כל השנה, 364 ימים, האדם הוא אדם. נשמה בגוף, קדושה בגוף. אבל ביום הכיפורים, לכן בשאר ימות השנה, אין ראוי שיהיה כפרה מיוחדת על זה. כיוון שאי אפשר לשלוט בזה. אי אפשר לכפר על אבק לשון הרע, כיוון שהאדם הוא לא ברח להשתלט על זה. אבל ביום הכיפורים שהאדם הוא במדרגת מלאך, יש לסלק את חטאו, אפילו משהו שהוא כאילו בתור אדם, עד שיהיה כמו מלאך. כן, לכן כפרת האבק, האבק, הקטורת של יום הכיפורים, היא כנגד אבק לשון הרע. בעצם היא נובעת מזה, מפני שביום הכיפורים בעצם, כמו שאמרנו, שהמטרה שלהם זה שהנשמה תתנתק מן הגוף, תיבדל כאילו מן הגוף, תהפך למלאך, לכן רק אז אפשר לממש את כפרת אגם באבק לשון הרע. עכשיו הוא מסביר על פי זה גם למה עושים את זה בקודש הקודשים. למה לא עושים את זה על מזבח הקטורת? ולכך ביום זה ראוי שיהיה קטורת זה לפני ולפנים. שאין מקום ראוי לבוא רק ביום הכיפורים בלבד. ושם מכפר על החטא הזה עד שהוא טהור לגמרי כמו מלאך. כלומר, הוא משווה פה, עצם העובדה, כמו שאמרנו, שכל עניינו של יום הכיפורים, הוא שאז אנחנו יוצאים מהמציאות השנתית שלנו, גם עם כל מה שקיבלנו תורה וקדושה בגוף, אבל ביום הזה אנחנו רוצים להתעלות למשהו שהוא מעבר. לכן גם ביום הכיפור, ביום הכיפורים הכפרה היא בקודש הקודשים. קודש הקודשים הוא מקביל. כלומר, קודש הקודשים שם בעצם זה כפרה שהיא לא כל השנה כולה, אי אפשר. כל השנה כולה הכפרה היא מהפרוכת ועלה, מהקודש, שזה כל עבודות הקודש, שזה עבודת המנורה, עבודת מזבח הקטורת, ואחרי זה המזבח החיצון, והחוצה. אבל קודש הקודשים, שם לא נכנסים כל השנה כולה. כמה שמה שמבטא את המציאות הנבדלת הזאת, את המציאות הזאת שבעצם שיש בחינה כזאת בעולם של קדושה נבדלת, שהיא לא מתערבת בתוך החומר, לא קדושה בגוף, אלא קדושה נבדלת מן הגוף, זה המוקד של זה, זה קודש הקודשים. קודש הקודשים זאת הקדושה שהיא לחלוטין נבדלת לגמרי. ולכן כל השנה כולה אי אפשר וגם אפילו אסור להיכנס לקודש הקודשים. כיוון ששם המדרגה של המקום, מדרגה הקדושה שיש שם, זה לא מתאים לכל השנה כולה. רק ביום הכיפורים, שאז אנחנו במדרגת מלאכים, הנשמה של כל יהודי ויהודי ונשמת כלל ישראל נבדלת מן הגוף, אז אפשר להיכנס לקודש הקודשים. כן, זה המשמעות, כמו שאמרנו, משמעות של קודש הקודשים בכלל, וגם בזה הסברנו את הנקודה של השעיר, של הקטורת שמכניסים אותה לקודש הקודשים. כן, הוא כותב את זה גם בהמשך, ועכשיו הוא נכנס גם לעבודת השעירים. מה המשמעות של עבודת השעירים? אז בעמוד פי ב' בעמודה השמאלית, אחרי שהוא הסביר את העינויים, כן, והוא אמר שהמטרה של כל העינויים היא כדי שאנחנו ניבדל מן הגוף, לכן הוא גם אומר, לכן דווקא ביום הזה הותר לו לבוא לפני ולפנים, וזה כי מקום קודש הקודשים הוא מקודש לגמרי מן הגשמי. כן, אנחנו אומרים, יש כאן לנו שתי סוגי קדושות. יש קדושה בגוף, שהמוקד של כל הקדושה בגוף זה שבת, שהיא היום השביעי, שהיום השביעי הוא השביעי לששת ימי המעשה, הוא הקדושה שבתוך העולם הזה, גם השבת היא כאילו נבדלת מן העולם הזה, אבל היא בתוך העולם הזה, ויש את קודש הקודשים, הוא נבדל לגמרי מן הגשמי, הוא לא קדושה בגוף, ולכך הוא קודש קודשים. מה זה קודש קודשים? הנבדל מן הגוף. ולא היה שם רק הארון, אשר בו מונחים הלוחות, והתורה השכלית, אשר אין לתורה שהיא שכלית, שום עניין עם הגשמי. כן, פה הוא מדבר גם על המדרגה של התורה. זה בעצם גם בא ללמד לנו כל כוחה של התורה. כן, מקור, בעצם בקודש הקודשים יש את כן, בקודש הקודשים יש את הארון, ששם יש את הלוחות ואת התורה. כן, בעצם זה אומר שהתורה היא המדרגה של מעל הטבע. נכון שהתורה היא מעל הטבע שגם יורד לטבע. הרי התורה היא נותנת לנו גם הוראות, מצוות מעשיות. אבל יש כאן שתי בחינות בתורה. עצם התורה, קדושת התורה, מדרגת התורה, היא נבדלת מן העולם. התורה, נכון, היא באה מחוץ לעולם, והיא גם חודרת לעולם ומדריכה את העולם איך להתנהג. אבל עצם מעלת התורה היא נבדלת מן העולם. התורה השכלית אשר אין לתוך שום עניין לגשמי ואדרבה. כאשר הגוף נחלש וכוחו קלה ומתמעט, אז השכל מתגבר, וזה ראיה, כי אין התורה השכלית חלק בגשמי כלל. הוא מביא לזה עוד ראיה. ואמר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כאילו זה משמע שיש מדרגה שנקראת בזאת, שבזכותה אהרון יכול לבוא אל הקודש. מה זה בזאת? טוב, זה כמובן לא הפשט. הפשט הוא הכוונה בזאת, הכוונה בעבודות שהתורה הולכת ומספרת לנו, שזה עבודות הקטורת, אבל המדרש דורש, וזאת בזכות התורה, שכתוב על התורה, וזאת התורה. אז המילה וזאת נאמרת על תורה, וזאת התורה. או מילה, בזכות המילה, שגם ממנה נאמר הביטוי, זאת בריתי. ורצו לומר, מפני שיש בישראל מעלה זאת, שאינם נתונים תחת הטבע שהיא גשמית, אבל מדרגתם היא על הטבע הגשמית, ולכך נתן להם השם יתברך המילה שביום השמיני. כלומר, המספר שבע מלמד על קדושה בתוך הטבע. המספר שמונה מלמד על קדושה נבדלת מן הטבע, אף על פי שמחוץ לטבע היא באה וחודרת לטבע, כמו המילה. כוחה של המילה, מדרגתה של המילה זה מחוץ לטבע, אבל היא נעשית בגוף, היא נעשית בטבע, אבל היא מחוץ לטבע. כך מדרגת התורה, כמו שהוא גם בהקדמה שלו לתפארת ישראל מביא, שבמזמור של התורה, תורת השם תמימה משיבתה ועדות השם נאמנה, אז הביטויים שם התורה מופיעים באחרי שמונה פסוקים. יש שבע פסוקים, הפסוק השמיני זה נאמר על תורה, ועוד הרבה הרבה ראיות לדבר הזה. שמיני עצרת זה כנגד זה. כן, יש עוד הרבה בחינות, שנדבר על המספר שמונה. כן? וביום השמיני שהוא על מספר שבעה, כי שבעת הם ימי הטבע שהיא גשמית, שהם נגד שבעת ימי בראשית שברא הקדוש ברוך הוא את הטבע הגשמית. וביום השמיני שהוא על מספר שבעה, ציווה המילה שהיא מחסרה בטבע הגשמית שהיא העולה. ולכך ראוי הכהן נכנס לפני ולפני שבמקום הזה מקודש ונבדל מן הגשמי שנקרא קודש קודשים בזכות המילה ובזכות התורה שהיא על טבע הגשמית. אחרי זה הוא גם מסביר למה יש שמונה הזעות. גם במקום אחר הוא גם מסביר שמאיפה מתחילים. ולכך כל הזעות שהיו ביום הכיפורים לפני ולפנים היו שמונה. אחת למעלה ושבע למטה. וזה כי אחת למעלה היא כנגד המדרגה שהיא על הטבע, שהיא למעלה. ושבע למטה הם נגד הטבע. גם ראיתי מישהו שמדייק באחד מבחבד, שזה חלק מבחינת עבודת יום הכיפורים. כל עבודת יום, בדרך כלל בכל השנה כולה, העבודה שלנו היא מלמטה למעלה. אדם מכשיר את עצמו מלמטה, זה העבודה שלנו, ואז חל עליו קדושה. כמו ששת ימי המעשה אדם עובד, ביום השביעי חל הקדושה. אותו דבר גם עשרת ימי תשובה. אנחנו עושים תשובה, באים עד יום כיפור. אבל בכל יום הכיפורים הקדושה היא כאילו באה מלמעלה למטה. כלומר, לכן האחת למעלה ושבע למטה, וכל הזמן מפרטים, כמו שאנחנו אומרים בפתגם, אחת ואחת, אחת ושתיים. לבטא שגם כל ירידה תמיד זה נשאר אחת למעלה. ושכל כפרת יום הכיפורים היא מתחילה מלמעלה, היא לא מתחילה מאיתנו, אלא היא כפרה כאילו שהשם זורק עלינו מים תאורים. זה מתחיל מלמעלה, כיוון שכמו שאמר, אחרי שאנחנו, המדרגה הזאת, שכמו שאומר המהר"ל פה, שביום הכיפורים אנחנו נבדלים מן הגשמי, זה מה שבעצם מאפשר שהשם משרה עלינו את קדושתו מלמעלה למטה. זה לכן אומרים אחת למעלה, ואחרי זה שבע למטה. כן, אבל אחרי זה הוא מדבר, וזה נקודה מאוד משמעותית, מה זה בעצם כפרת השעיר? מה זה כפרת שני השעירים? גם השאלה היא בעצם, יש לנו שני שעירים, את השעיר הפנימי ואת השעיר החיצוני. על פניו, השעיר החיצוני, כמו שמופיע בגמרא, הוא נושא על גביו את כל הבנותם אל תארת גזרה. ממש מה שהשעיר החיצוני הוא עיקר הכפרה. כיוון שהוא מחפר על כל העבירות, כמו שהגמרא... המשנה בתחילת שבועות אומרת שהשעיר מכפר על כל העבירות שבתורה, על הזדנות, על השגגות, על החמורות ועל הקלות, על הכל השעיר הפנימי מכפר. משמע שעיקר הכפרה זה השעיר. כמו שאדם מביא קורבן חטאת, הקורבן מכפר לו על החטא שלו. אז פשטות משמע שהשעיר הוא קורבן. האם באמת נכון שהשעיר להזזל, שעליו גם הכהן הגדול מתוודה את כל העוונות בית ישראל, הוא הכפרה? ומה המשמעות אם כן של השעיר הפנימי? מה זה השעיר הפנימי? מה זה השילוב של שני השעירים? שיש דינים שמביאים אותם כאחד, לקיחתם כאחד, נראים כאחד, עושים עליהם גורל, אחד כזה ואחד כזה. מה כל המשמעות של העבודה הזאת? והשעיר הפנימי, על מה הוא מחפר? על תומת מקדש וקודשיו. זה מסוג הדברים שלכאורה, כמו שאמר המהר"ל מקודם, שזה נראה, לשון הרע, שזאת נקראת עבירה קלה, אבל היא מאוד מאוד חמורה, אז תומת מקדש וקודשיו, האם באמת זאת עבירה כל כך חמורה? שעל זה צריכים להשקיע כל כך הרבה? כלומר, כל ההשקעה הגדולה של הפר ושל השעיר וכל התפילות שלנו, זה כולו על מה לחפר, על תומת מקדש וקודשיו. מה עוד? שבעצם זה כל השנה, זה לא רק ביום כיפור. כל השנה מכפרים על תומת מקדש וקודשיו. כידוע שבעצם שגם סעירי רגלים הם גם נועדו כדי לחפר על תומת מקדש וקודשיו. סעירי ראשי חודשים גם מחפר על תומת מקדש וקודשיו. אז נכון שהגמרא בשבועות מביאה מחלוקות תנאים, מה יש בכפרת יום כיפור יותר על מקדש וקודשיו מכל השנה כולה, שיש בזה משהו יותר. אבל האם באמת תומת מקדש וקודשיו זה עבירה כל כך חמורה שעליה צריכים להשקיע, ומה המשמעות שלה בכל העניין פה? אז שתי שאלות. א', מה שאלנו בעצם, איפה הכפרה? פשט הכפרה היא שעיר המשתלח, אז מה החלק של השעיר הפנימי? דבר שני, מה המשמעות של מקדש וקודשיו כדבר כזה חמור שעליו אנחנו משקיעים כל כך הרבה? כותב המהר"ל בפי ג' למעלה, יום זה, כאשר יום זה מיוחד להסרת הגופנית. אמרנו שהמשמעות של יום כיפורים בתענית, בכפרת, בכניסה לפני ולפנים, בכפרת, זה לכך שאנחנו שהנשמה תיבדל מן הגוף ותהיה נבדלת מן הגוף. דבר זה מיוחד לישראל. כלומר, רק לעם ישראל יש נשמה כזאת. לאומות העולם אין כזאת נשמה בכלל. והנשמה הזאת היא הנבדלת מן הגוף, היא נשמת כלל ישראל. היא לא נשמה שכל אחד פרטי. כלל ישראל יש בו נשמה כזאת שהוא נבדל מן הגוף. כמו שעם ישראל כולו, הוא נבדל מכל האומות. המבדיל בין ישראל ובין העמים, כמו שאומרים בהבדלה. אבל הנשמה, המדרגת הנשמה הזאת של ישראל, היא נבדלת מן הגוף. הוא מסביר על פי זה את כפרת השעירים. ולכך אמרה התורה שיקח מעט בני ישראל שני שעירים, מפני כי השעיר דמו כדם האדם. ולכך שחטו בני ישראל שעיר עזים והתבלו הקטונת בדם. הדם הוא הנפש. ומפני כי יש לישראל נפש אדם, לא נפש בהמה, לכך יהיה כפרתם שעיר עזים שדמו כדם האדם. וזהו מעלת ישראל מצד עצם ישראל, שהוא הנפש. טוב, אני מדלג פה טיפה, הוא נכנס לכפרת הפר, אני קצת מדלג פה. גם עניין הגורלות, מפני כי השעיר הזה אשר הובא דמו לפני ולפנים, מורה על מעלת נפש ישראל. כלומר, מי מורה על נפש ישראל? מי הכוח הזה שמלמד על כך שנשמת ישראל היא נשמה נבדלת מן הגוף? שזה מתבטא בתעניות, בכפרת אבק לשון הרע. זה כל המטרה שלנו, להראות שישראל הם כמו מלאכים. מי מבטא את זה? זה השעיר הפנימי. השעיר שהובא דמו לפני ולפנים, הוא מורה על מעלת נפש ישראל, שיש לנפש שלהם הסרה מן הגופניות. ולכך, כיוון שלנפש של עם ישראל היא נפש שבמהותה, כל השנה כולה, לא רק תחשב, אבל במהותה היא נבדלת מן הגוף, ולכך הובא אדם לחפר לפני ולפנים, אשר הוא, המקום הזה, לפני ולפנים, הוא קדוש ומקודש מכל גוף. ולכן בעצם הוא אומר, זה בעצם הכפרה. כלומר, לכן אומר, התכונה של השעיר, שעיר דמו דומה לדם האדם. יש בגמרא על ככה. ולכן מביאים, מצד אחד הוא בהמה, אבל הוא דומה לדם, ומביאים אותו פנימה, לקודש הקודשים, כדי ללמדנו, לא ללמדנו, כדי להדגיש, לבטא את העובדה הבסיסית הזאת שנשמת ישראל בכלל היא נבדלת מן הגוף. עכשיו אנחנו מממשים את זה. איך מממשים את זה? בתעניות, בקטורת שעושים אותה דקה מן הדקה, בכניסה לקודש הקודשים, בסעיר, ועכשיו מבטאים שישראל נשמתם נבדלת מן הגוף. מה זה קשור לכפרה? עכשיו הוא מחבר בין הכפרה. זה קשור לשאלה שלנו. בעצם מה מחפר? האם השעיר הפנימי מחפר? או האם השעיר החיצוני מחפר? על זה הוא הולך עכשיו לדבר. כיוון שהשעיר הפנימי מגלה, או בלשון אחרת מוציא לפועל את העובדה הזאת, שנשמת ישראל נבדלת מן הגוף, ואם כן החטא בישראל, אחר שנפשם קדושה וטהורה מצד עצמם, אז החטא שבהם אינו מצד עצם הנפש, שהרי נפשה מצד עצמם קדושה וטהורה, שאם לא כן, לא יהיה ראוי להביא אדם במקום קודש הקודשים. אם נשמת ישראל מצד עצמה לא הייתה מתאימה, מקבילה למדרגת קודש הקודשים, לכהן גדול אי אפשר היה להביא את הדם לקודש הקודשים. זה שאפשרות להיכנס לקודש הקודשים, כיוון שנפש ישראל היא מתאימה למדרגת קודש הקודשים. כלומר, כשהכהן הגדול נכנס, הוא לא נכנס, לא שהכהן גדול יש לו מדרגה. בעצם הוא נציג של כל נשמות ישראל, או במילים אחרות, לכל יהודי ויהודי יש בו בחינת כהן גדול בנשמה שלו, שהיא נכנסת גם כן לקודש הקודשים כשהכהן הגדול נכנס. אז כיוון שישראל נכנסים לקודש הקודשים, מבטאים בכך, גורמים בכך שנשמתם נבדלת מן הגוף, זה גורם לכך שכל החטאים שמחתו כל השנה כולה הם לא שייכים לנשמה שלהם, כיוון שלנשמה שלהם שהיא קדושה לא שייך חטא. אבל החטא הזה אינו מצד נפש ישראל. אם עם ישראל חוטא, זה לא מצד נפשם, מפני שנפשם מקדושה היא נבדלת מן הגוף, והחטא שהוא בגוף מצד מה זה? אבל החטא שבישראל הוא בשביל גירוי השטן, אשר הוא מתגרה בישראל, ומצד זה בא החטא. כלומר, בזה שישראל נכנסים, מבדילים את הנשמה מן הגוף, זה בעצם גם גורם לכך שהנפש הגופנית כאילו, ששם נעשים החטאים, היא כאילו נבדלת מישראל. כלומר, זה שישראל הבדילו את הנפש הקדושה שלהם, זה גרם בכך גם שהחטאים כאילו התעדו, נעלמו. כיוון שכמו הרתחה שמרתיחים זהב, מרתיחים זהב, מכניסים אותו לתנור גדול, ואז הזהב יוצא החוצה, וכל הפסולת נשארת בחוץ. כך פה, הכניסה לקודש הקודשים היא מין כמו אש לוהטת, שהנשמה הישראלית נבדלת מהגוף, ואז כל החטאים הולכים החוצה. ולכך אמרה תורה, כי מצד שישראל יש להם נפש טהורה, ויש להם קורבן להקריב לפני ולפנים, אם כן כל החטאים שלהם שישראל עושים הוא מיצר הרע, שהוא השטן, לא מצד עצמם. עד שיש לשטן ויצר הרע חלק בישראל. יש לשטן חלק בישראל, אבל מה החלק שלו? הם החטאים שהם מצד יצר הרע. ולכך אמרה תורה שייתן עוונות ישראל על השעיר השני, וישלח השעיר במדבר, עד שיקח את חלקו מן ישראל אשר יש לו אצלם. והוא מסביר מה זה, הוא מדייק את הלשון, ושילח את השעיר המדבר. מה זה המילה ושילח? חס ושלום, לא שיהיה כאן הקרבה אליו כלל, שיהיה העבודה. זה השאלה שהרמב"ן מתלבט בה. האם כאילו שמקריבים, נותנים את השעיר לעזאזל, אנחנו כאילו מקריבים קורבן לעזאזל? חס ושלום, האם אנחנו כאילו מאמינים שיש כאילו כוח כזה שיש לו עבודה זרה ואנחנו נותנים לה קורבן? זה עבודה? זה כמו עבודת המקדש? אומר המהר"ל, חס ושלום, זה לא הקרבה אליו, זה לא בעצם כאילו נתינה כוח בשבילו, אלא רק נקרא ושילח את השעיר, וששילח אותו החוצה. כלומר, משלחים את השעיר החוצה, מאיפה? ממי? מישראל, מכל ישראל. נותנים את כל החטאים עד כל השנה כולה לשעיר, ליצר הרע. הוא גם היה המסתין, הוא הסתין, הוא כתרג, הוא קלקל, ועכשיו נותנים לו את כל החטאים, ואז מבדלים בין הטוב ובין הרע, בין היצר הטוב ובין היצר הרע, בין הנשמה הקדושה הנבדלת ובין הגוף שהוא בחוץ. כי החטאים שבישראל כל השנה אינם מצד עצמם, רק מצד החוץ בהודן ומצד יצר הרע, ודבר שבא מן החוץ אפשר שישלח אותו גם כן מעליו. אם הייתי אומר שהחטאים שבישראל הם אמיתיים אצלם, אז אי אפשר לשלוח את זה. אתה לא יכול לשלוח, זה דבוק בך. אז אתה, אם תשלח אותו, אם תוציא אותו, אז חלק מהאישיות שלך ילך יחד איתו. אז מה זה לשלוח אותו? אלא כיוון שאנחנו גרמנו שהחטאים הם לא שייכים לישראל, אז אפשר לשלוח. ולהפך, זה בקלות אפשר לשלוח, כיוון שהבדלנו, הנשמה הלכה לפה והחטאים הלכו לשם. ונחזור ומסביר למה זה גורלות, ולכך צריך שיתן לגורלות, כי הגורל מתחייב זה מזה. כלומר, זה מחייב שברגע שזה קדוש, השני הוא טומאה. וכאן, מפני שמקריבים קורבן לפני ולפנים, מורה על מנת נפשה מצד עצמם, זה עצמו מתחייב שישלחו שעיר לעזאזל. כאילו, למה אפשר היה לעשות בלי גורל? כאילו, נעשה ככה, מה שיצא. אבל אומר שהמשמעות של הגורל זה בא להכרח את הדבר הזה. היינו, המציאות הזאת של העובדה של ישראל יש נשמה קדושה, נבדלת נבדלת מן החומר, ממילא נבדלת מן החטאים, היא מציאות מחויבת. ממילא הגורל מבטא שזה הכרח. זה לא משהו שכאילו תלוי ברצון, אלא זה הכרח. כי יש ליצר רע שהוא עשה חלק בישראל, וישלחו אותו מעליו. ואם לא היו גורלות, רק היה מקריב עשר בפנים בעצמו, והיה משלח עשר בעצמו, מפני דבר זה אי אפשר. כי אולי הייתי אומר שחטא ישראל הוא מצד נפשם, מצד עצמו לשלח לשלוח החוצה, אבל דבר זה שישלח השעיר הוא מצד השעיר שנכנס דמו לפני ולפנים, ובזה נראית הרד ודושת ישראל מצד עצמה מפני הקורבן שהוא לפני ולפנים. יוצא לפי דבריו, אם שאלנו את השאלה בעצם, איפה נמצאת הכפרה? הכפרה היא בשעיר המשתלח, והכפרה היא בשעיר הפנימי. בדבריו יוצא בעצם שעיקר הכפרה היא בשעיר הפנימי. כלומר, השעיר, כפרת השעיר המשתלח, שלמות שהוא נושא על גביו את כל האבונות, זה בתור בממילא, זה בתור דבר שהוא נמשך מזה. אבל עיקר העבודה, עיקר המאמץ, עיקר העבודה הרוחנית, זה השעיר הפנימי, שהוא הבדיל את הקדושה מן הרע, הוא הבדיל את הנפש הנבדל, את הנפש של ישראל מן החומר. ממילא, כמו שהוא אומר, אפשר לשלוח את השעיר, את כל האבונות, על היצר הרע. האזזל זה כנגד יצר הרע, ואחרי זה הוא מביא גם מדרש שזה כנגד אסב, מדרש שמשווה את האזזל לאסב וכו' וכו'. כלומר, כל הנקודה היא, כל המשמעות של כפרת יום הכיפורים, שזה פלא, שבעצם כל הכפרות האחרות האדם עושה משהו. אם אדם עושה תשובה, הוא עשה תשובה. אם אדם מביא קורבן, הוא מביא קורבן. אם אדם הוא עובר איסורים, הוא עובר איסורים. ביום הכיפורים כאילו בעצם אדם לא עושה כלום. הכהן גדול עובד בבית המקדש, כל ישראל נמצאים בבית שלהם. וכל ישראל מתכפרים. אבל בעצם, כמו שאמרנו, עיקר הנקודה של עיקר כפרת יום הכיפורים, זה בעצם עבודת המקדש. שהיא בעצם עבודת כלליס, היא בעצם מביאה את הדברים למצב שבו נפש ישראל נבדלת, ואז בממילא, כלומר זה בעצם מין פלא כזה. אבל יוצא שבעצם שעיקר, יש קשר בין שני השעירים. אבל בעצם מה שיותר גורם לכפרה, זה יותר הכפרת, זה יותר עבודת השעיר הפנימי. ובתור ממילא אפשר לשלח את כל החטאים על השעיר החיצוני, על השעיר הנבדל. לכן יש גם דין שהשעיר הזה זה ליאומת חי, שהשעיר צריך להיות חי עד שהשעיר הפנימי עושה את העבודות שלו. אחרי שהשעיר הפנימי עשה את העבודות שלו, אז הוא יכול למות, ויש אפילו דעה שאפילו אם לא שולחים אותו, אפילו אם הוא מת, בלי לשלח אותו לעזאזל, הוא כבר יתכפר. לפי זה, זה מובן. כיוון שעיקר הכפרה זה אחרי שהשעיר הפנימי עשה את עיקר העבודה, להבדיל את הנפש הנבדלת מן הגוף, אז עכשיו גם אם לא נשלח אותו לעזאזל, השעיר לעזאזל כבר יכול למות, כיוון שהוא נשא את כל עוונותיו. אבל עד שגמרו את עבודת השעיר הפנימי, הוא צריך להישאר חי. זה גם עונה על השאלה השנייה ששאלנו. מה המשמעות של תומת מקדש וקודשיו וקודש הקודשים של עבודת השעיר הפנימי? אז זה דומה לעיקרון שאמר המהר"ל. וזה דומה לעיקרון פה. שיש, כמו שהוא אמר, שיש מצווה קלה, אבל המשמעות שלה היא מאוד פנימית. כמו שלשון הרע, היא פוגמת בנפש של האדם. כך הנקודה, אפשר להגיד על תומת מקדש וקודשיו. תומת מקדש וקודשיו היא בעצם עבירה, יש בה אמנם עונש חמור, זה קראת. מי שמתאמן מקדש וקודש, מי שנשלח למקדש בתאומה, חייב קראת. אבל יש עוד עבירות שחייב קראת. מה המשמעות העמוקה של זה? הנקודה של תאומת מקדש וקודשיו, היא באה, כמו שהוא אמר פה, מה הנקודה של יום כיפור? היא באה לברר ולבדל ולהכיל את ההיבדלות של נשמת ישראל מן החומר. להבדיל את ישראל מן הגוף, להפוך את ישראל למלאכים, למציאות שלמרות שהם בגוף, אבל יש להם נשמה שהיא נבדלת מן הגוף. לכן אפשר אולי לומר שהנקודה של תומת מקדש וקודשיו היא פוגמת בנשמה הנבדלת של הישראלית. היא לא פוג... יש חטאים אולי בניגלה יותר חמורים, כמו שפיכות דמים, כמו אולי גילוי עריות. אבל לפגוע את הנשמה הנבדלת הישראלית, זה מקדש וקודשיו. הנשמה הישראלית שהיא קדושה, היא אמורה להיות קדושה ולהיות מחוברת לקדוש ברוך הוא. חלק מהחיבור לקדוש ברוך הוא זה שהיא נשמרת מתומת מקדש וקודשיו, היא לא מתמת את הקודש ואת המקדש. באופן מקביל, כאילו, מקביל לזה, היא לא מתמת את הנשמה הקדושה. הנשמה הקדושה, הנבדלת הישראלית, צריכה להישמר מתומעות כדי שהיא תהיה מחוברת למקור האלוקי. ולכן אם יש, לכן אנחנו רואים שכל כך מקפידים כל השנה, בראשי חודשים וברגלים, לחפר על תומת מקדש וקודשיו, וכל הזמן מטפלים בזה, כדי לשמור על קדושת הנשמה הישראלית. אבל ביום הכיפורים, הכפרה של מקדש וקודשיו היא בשיאה. אנחנו לכן מחפרים אפילו אם היה משהו, פגיעה קטנה בקודש. אבל רואים פה שפגיעה בקודש הפנימי, גם אם היא קטנה, היא בסוף יכולה להתבטא בהרבה דברים חמורים. כמו כיוון שעיקר מעלתם של ישראל זה נשמתם הנבדלת, אם פוגמים במשהו אפילו הוא לא בטוח שהוא ניכר, אבל אחרי זה זה יצא החוצה בניגלה בהרבה עבירות חמורות. לכן ביום כיפור מחפרים על מקדש וקודשיו בקודש הפנימי. כאילו אם נקביל את זה לנשמה, זה במקור הכי הכי פנימי של הנשמה הישראלית, בעצם הנפש הישראלית, מחפרים שם, גם אם שם היה משהו מאוד מאוד עדין, לחפר גם שם. לכן אפילו יש דעות שאפילו בשוגג ואפילו בלא נודע, לא תחילה ולא סף, כל מיני עבירות כאלה שכאילו האדם הוא לא כל כך השם. אבל אפילו עבירות מאוד מאוד עדינות ודקות, גם שם רוצים לתאר את מה? את הנפש הישראלית הנבדלת, שזה מהותו של יום כיפור. ולכן כמו שאנחנו אומרים בתא, וחילה מחפר את הקודש, כלומר כל המשמעות של הכפרה של בין הבדים, והמשמעות של הכפרה של הפרוכת, ומסבח הסף כדי לחפר על הקודש מתומות בני ישראל. אז אם זה, בזה אנחנו נראים, המשמעות של הכפרה הזו של תומת מקדש וקודשיו, היא על פי העיקרון של המהר"ל, שכל עניינו הוא איך להכיל קודש, להבדיל את הקודש של נשמת ישראל. טוב, הוא מעריך בזה גם אחרי זה. אחרי זה הוא אומר, כל זה נכון בזמן שבית המקדש היה קיים. אז היה את עבודת השעיר, שני השעירים, אבל בימינו אין לנו בית מקדש. אבל גם בימינו יש עדיין כפרת יום הכיפורים. וזה עיצומו של יום. יש מושג שנקרא עיצומו של יום מכפר. אבל מה זה כפרת עיצומו של יום? האם זה תכונה ביום עצמו? אז כותב על זה המהר"ל, ככה הוא מסביר גם את המשנה האחרונה במסכת יום, שם כתוב את מימרת רבי עקיבא. אשריכם ישראל לפני מי אתם יותר ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים. שאלמה וזרקתי לכם מים תורים וכולי מכל גילויכם מתאר אתכם. ואומר מקווה ישראל השם. מקווה מתאר את עמים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אפשר להגיד הכוונה שזה מתייחס לכל יום הכיפורים, גם בזמן שבית המקדש היה קיים. אבל הוא אומר שזה גם מתאים בזמן שבית המקדש לא קיים. כלומר, בזמן שבית המקדש לא קיים, מה זה עיצומו של יום? עיצומו של יום זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, שגם אם אין את, באופן כללי גם הקדוש ברוך הוא זה שמחפר את ישראל גם בזמן שבית המקדש קיים. אבל גם שבית המקדש לא קיים, עדיין העיקרון של הדבקות שיש לנשמת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, זה נשאר גם לאחר בית המקדש. כלומר, שהעיקרון של חיבור ישראל בקדוש ברוך הוא, זה קיים, זה מושג נצחי, הוא לא תלוי בבית המקדש. נכון שהוא מתממש באופן מלא בזמן שבית המקדש קיים, אבל גם שבית המקדש לא קיים, הדבקות הזאת נשארת בקיומה. ולכן הקדוש ברוך הוא, כלומר לכן הוא מסביר גם שמה, שגם כשאין בית מקדש, אני קורא שם בזה, שמה שישראל מתארים ביום הכיפורים הוא בשביל שיש לישראל דבקות בו יתעלה. כמו שאנחנו אומרים, אתם הדבקים בשם אלוקיכם. ולכן, בשביל שישראל הם דבקים לגמרי, בוא יתעלה, דבר זה הוא עצמו, הסרה והסתלקות החטא מישראל. כלומר, אותו עיקרון שאמרנו מקודם על בסיס השעירים, הקודש הפנימי, באופן כללי גם היום קיים, אולי לא באותו עוצמה. כמו שבדי שבגמרא וברמב"ם רואים שכפרת עיצומו של יום היא לא באותה איכות של כפרת בזמן שהיה שעירים. אבל עדיין העיקרון של כפרת יום הכיפורים שעניינה דבקות בקדוש ברוך הוא, ומכוח הדבקות בקדוש ברוך הוא, מתבררת נבדלותה של נשמת ישראל, והנבדלות הזאת היא גורמת לכך שהחטא בישראל הוא נבדל, והוא לא שייך אליהם, והוא שייך לגויים ולשטן וכל אלו שגורים להסיט את ישראל, זה מתברר ביום הכיפורים. כן, אז רואים פה שהנקודה של כפרת יום הכיפורים זה אומנם אחת בשנה, אבל בעצם היא נקודה שהיא מבררת את היסוד של עם ישראל ושנשמת כל יהודי ויהודי בישב כל השנה כולה. כמו שבעצם כל השנה כולה כל יהודי ויהודי בעצם יש לו נשמה אלוקאי שנשאת בי תאוריי, אתה בראתה את הארץ הרצתה, תמיד הנשמה נשארת בתארתה. וגם כשיהודי חוטא, אפילו שהוא חוטא במזיד, אפילו שהוא חוטא בכל מיני עבירות חמורות, עדיין נשמתו נשמרת בתארתה. לכן כפרת יום הכיפורים היא מין כוח עצום כזה, שהוא מברר ומוציא לפועל ומגלה את העובדה שנשמת ישראל היא נבדלת, ומכוח זה החטאים בישראל הם בחוץ, וכיוון שהם בחוץ הם ניתרים כאילו להסרה, כאילו בקלות. זה בעצם כפרת השעיר, זה כפרת יום הכיפורים, זה כפרת עיצומו של יום. הדבקות בהשם היא מבררת את ה... לכן בעצם על פי זה הוא הסביר, כמו שאמרנו, את כל היסודות של יום כיפור, את היסודות של העינויים, את היסודות של הכפרה של אבק לשון הרע, את היסודות של כפרת השעיר, את הכניסה לקודש הקודשים, את עבודת השעיר הפנימי והשעיר החיצוני, כולם בעצם מבררים יסוד רוחני. אז לכן אי אפשר לעשות את זה כל השנה כולה. כל השנה כולה עם ישראל הוא בתוך הגוף, הוא עובד בתוך עולם המעשה, הוא מתקדש בכל עולם המעשה, אבל הבירור הזה שיש ביום הכיפורים הוא בעצם מברר את האמת היהודית, שהיא מכוחה נותנת את המשמעות לכל השנה כולה. לכן הוא גם כותב בסוף, הנקודה הזאת היא שגם יום כיפורים זה גם רמז לעתיד לבוא. יום הכיפורים זה בעצם, זה גם כל חג וכל שנה ושנה, יש בו זה, אבל ביום הכיפורים זה גם רמז לגאולה העתידה לבוא, שגם הגאולה השלמה והעתידה לבוא, אז עם ישראל ישתחרר לגמרי מן החטא, שזה כנגד השחרור הגמור. עכשיו אנחנו לא יכולים, זה רק פעם בשנה, לכן עדיין יש חטאים כל השנה כולה, אבל העתיד לבוא, אז כמו שכתוב שהשם יסיר את לב האבן מבשרכם והרחיק את הצפונים מעליכם, שאז כבר בעצם השם ירחיק את כל יצר הרע מישראל, ואז גם כן יתבררו בין ישראל ובין אומות העולם, כמו שיש פה איזשהו ברור כזה ביום הכיפורים. טוב, שנזכה בעזרת השם להכין את עצמנו לקראת יום הכיפורים, לזכות לכפרת יום הכיפורים, שהשם יכפר על כל אחד ואחד ועל כל כלל ישראל, שנזכה בעצם לגמר חתימה טובה.